לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כף ג' סיוון תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. נעסוק לא מעט ברעיון ביטול להקדמת הבחירות, הרעיון שתופס את הכותרות, הרבה מאוד בזירה הפוליטית מתייחסים לאירוע הזה כספין בעלמה, אבל אם הרעיון הזה יבשיל לכדי מעשה, הוא יצטרך לעבור בוועדת הכנסת, זה יהיה תחת שרביטו של יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר, הוא יהיה איתנו מיד, אנחנו נדבר איתו על הרעיון, נשאל אותו איך הוא צץ פתאום לפתע, והאם הוא בתור אדם שמחזיק בעמדות אידיאולוגיות ימניות, יהיה באמת נכון לחבור לכחול לבן לממשלת אחדות. בנושא הזה נדבר גם עם סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, נשמע ממנו מה עמדת מפלגתו באשר לסיכויי הקדמת הבחירות, האם הדבר הזה רלוונטי, ריאלי, הגיוני, טוב, רע, וגם נדבר כמובן על המחלוקות בתוך מחנה מפלגות הימין. נשמע גם על עמדתו סביב החבירה האפשרית לנפתלי בנט ואיילת שקד לקראת הבחירות הבאות, אם בכלל יהיו בחירות לנוכח היוזמה הנוכחית של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. נדבר איתו גם על המהלך שאותו הוא הוביל להקלה על קידום הכשרת קרקעות לבנייה ביהודה ושומרון, וגם על דמותו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, במלוא 9 שנים לפטירתו, כידוע הרב בן דהן, היה ראש לשכתו של הרב אליהו. ובעניין אחר לגמרי, נדבר עם עורך הדין אילן בומבך, הוא מגיש היום עתירה מנהלית נגד ראשת עיריית בית שמש, הדוקטור אליסה בלוך, ושל מה שנראה כאפלייתם לרעה של תושבים חרדים בעיר. זה קורה בעקבות הסכמים קואליציוניים שנחתמו עם סיעת הליכוד במועצת העיר. ומחר יוצגו ברמת גן יצירותיהן האומנותיות של 10 אומניות דתיות, יוצרות במגוון תחומים. זה קורה במסגרת המיזם יוצרות במה, נדבר עם אחת ממובילות המיזם, המוזיקאית יעל קבסה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. רעיון ביטול הקדמת הבחירות תופס את הכותרות, רבים בזירה הפוליטית רואים את זה כספין, אבל אם הרעיון הזה יבשיל, הוא יצטרך לעבור בוועדת הכנסת, תחת שרביטו של היושב ראש, חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום לך.
שלום וברכה.
תסביר לנו מה קרה פתאום לתפיסתך שהרעיון הזה פתאום התעורר.
לא קרה שום דבר חדש, אנחנו מנסים למנוע את הבחירות הללו עוד מלפני תום מועד הרכבת הממשלה. רצינו למנוע את פיזור הכנסת בכל דרך אפשרית, ניסינו לעשות בכל שעלה בידינו כדי למנוע את הבחירות המיותרות עלינו, ולצערי הרב זה לא צלח, אז בזמנו בגלל התעקשות המיותרת של ליברמן, והיום כשאנחנו מעלים רעיונות של מניעת הבחירות והקמת ממשלה, אפילו עם הצטרפות של כחול לבן לממשלה שכזו, אנחנו נתקלים בתגובות מאוד מאוד ברורות שלהם, שהם אומרים רק לא נתניהו, זו בעצם האג'נדה שמנסים למכור לציבור.
אז בעצם מה? איך תקום הממשלה? זאת אומרת, ליברמן נשאר בעמדותיו, כחול לבן נשארת בסינת נתניהו?
תשובה היא ברורה, תשובה היא ברורה. ללא הצטרפות של כחול לבן, זה לא יקרה.
זאת אומרת, זה צריך להיסגר העניין הזה של ממשלת אחדות בצורה כזאת או אחרת, עוד לפני שהולכים על הקטע.
91 חברי כנסת, שמתוכם יש כמובן גם את כחול לבן, אם וכאשר זה לא יתאפשר, לא יהיה מבחינתם אפשרי, אז גם מניעת הבחירות לא יהיו אפשריות, ואז הציבור יצטרך לשפוט מי גרם באמת הבחירות הללו.
נגיד שפתאום, אתה יודע מה, חלק מכחול לבן אומרים, הולכים על העניין הזה, אתה ברמה האישית, האידיאולוגית, מוכן לשתף פעולה עם מחצית מכחול לבן על תפיסותיהם המדיניות?
תראה, אני עוד פעם, לגבי כחול לבן, יכול לומר לך שמבחינתי, אני לא מאמין שאם הם יצטרפו לממשלה, הם יוכלו להוביל תהליכים מדיניים בניגוד לעמדת הימין ולעמדת ראש הממשלה. ולכן אני לא חושש מהמרכיבים המדיניים. מבחינה ביטחונית, ראש הממשלה ידע להוביל את המהלכים תמיד, גם אם יהיה שר ביטחון מטעמם, זה לא אומר שהנושאים הביטחוניים יוזנחו, הם ימשיכו להיות מטופחים. וכל השאר, עניינים חברתיים, כלכליים, יש הרבה דברים שאפשר לשתף איתם פעולה לטובת אזרחי ישראל.
זאת אומרת, אתה לא מוטרד מזה שגוש ככה שמאלי נכנס אל תוך ממשלת נתניהו?
התשובה היא לא.
לא. אגב, ברמה הפרקטית הטכנית, יושב ראש הכנסת אומר שהוא מצא את המתווה הפרלמנטרי. איך זה עובד? 80 חברי כנסת יתמכו, ואז מה?
אם יהיה רוב מיוחס מאוד מאוד גדול בכנסת למנוע את הבחירות הללו, יהיה אפשר אולי לעשות שינויים בחקיקה שיביאו אותנו למניעת הבחירות. אבל כדי שדבר כזה יקרה, אנחנו צריכים רוב ברור ומוצק, שגם עומד להרכיב את הממשלה הבאה באופן מיידי, מיד לאחר ביטול הפיזור.
אגב, השותפים מימין מוכנים למהלך כזה? או שהם אוטומטית עוזבים?
להערכתי כן. כולם מוכנים.
אז בעצם נשאר כרגע המוקד, זה העקשנות של כחול לבן לומר, כן ליכוד בלי נתניהו.
נכון, נכון מאוד. זה המצב כרגע לצערי הרב, ואני מקווה ש... עוד יחול שינוי, אם לא, נלך לבחירות והציבור ישפוט.
חבר הכנסת מיקי זוהר, ליכוד, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה גם לכם.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שלום לך.
שלום לכם, צהריים טובים.
אז יש שורה של עניינים על סדר יומנו, אבל אנחנו נרצה לפתוח ולשמוע את עמדתך סביב עמדתך, ואולי עמדתכם, סביב נושא ביטול הקדמת הבחירות. הדבר הזה ריאלי, לא ריאלי, תהיו מוכנים לקחת חלק בעניין כזה?
אני חושב שאנחנו בוודאי נשמח, האחריות מחייבת שאם יש דרך לבטל את הבחירות, אנחנו חייבים להיות הראשונים שהם מובילים את הדגל הזה, בוודאי ובוודאי ככל שמתברר שגירעון המדינה הוא גדול, והבחירות הללו עלולות להגדיל את הגירעון, אז מי צריך את הבחירות האלו? מה הן נותנות לנו? הן היו צעד לצערי, צעד נמהר ומיותר, והלוואי ותימצא הדרך. אנחנו בוודאי נתמוך בכך ונעשה הכל, ככל שהדבר יהיה תלוי בנו, לבטל את הבחירות האלו.
אז אומר כאן יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר, הוא אומר, אם זה לא יהיה, אם כחול לבן, עם הסכמה של כחול לבן, זה לא יקרה, ואנחנו מדברים על מהלך שבו עוד לפני שאנחנו מבטלים את פיזור הכנסת או את הבחירות המוקדמות, אנחנו נצטרך כבר מעכשיו לסגור את העניין הקואליציוני הבא, כדי שיהיה ברור שאנחנו לא הולכים על מהלך סרק. אני רוצה לשאול, האם תהיו מוכנים, כמפלגת ימין, אידיאולוגית, לשבת יחד עם חבירה שכזו, בין הליכוד לכחול לבן?
תראה, אין ספק שלכתחילה אנחנו הודענו, שאנחנו מעוניינים בממשלת ימין, בראשות נתניהו, בוודאי לא חשבנו על ממשלה בראשות בני גנץ. אבל, מכיוון שכבר נקלענו למציאות קשה, שכולנו יודעים למה היא קרתה. אנחנו היום בטקו של 60 מול 60. אין אפשרות להתקדם. אז האפשרות אחת היא לקיים עוד מערכת בחירות ולבזבז עוד כמה מיליארדי שקלים. ובוא נאמר את האמת, אנשים לא מבינים את זה. המדינה נכנסת לשידוק כמעט שנה שלמה. הרי בסופו של דבר הממשלה היא הקטר המרכזי של כלכלת ישראל. הממשלה היא הקניין הכי גדול. היא מבצעת השירותים הכי גדול, היא מבצעת הפרויקטים הכי גדול בישראל. וכשהממשלה לא מבצעת פרויקטים ומשותקת בגלל מערכת בחירות, אז כל המשק משותק, והמשק נכנס לקיפאון, שזה אנחנו מדינת ישראל, ברוך השם התברכנו שבשנים האחרונות כל שנה זכינו והיה לנו עוד גידול בצמיחה, ועכשיו הצמיחה עלולה לרדת, או לפחות להיות בעלייה מתונה מאוד. אז לכן בוודאי שאנחנו צריכים לשמוח. תראה, אני מאמין שברגע שתהיה הסכמה על הקמת ממשלה כזאת יחד עם כחול לבן, אין לי ספק שממשלה כזאת אולי לא תהיה ממשלת החלומות שלנו, אבל היא ודאי תהיה ממשלה שלא תבצע נסיגות, היא ממשלה שבנייה ביהודה ושומרון תימשך, ולפחות דברים אחרים חברתיים וכלכליים שנוגעים לכלכלת ישראל, אני מקווה מאוד שיקודמו, ואז נרוויח גם את הפן הזה של המדיניות.
אבל בהכירנו את ההיסטוריה הפוליטית של ישראל, אנחנו יודעים, לפעמים הדברים, אתם תומכים במשהו, בסוף נתניהו, איך נהוג לומר כל הזמן, מתקשר לכל הליבנים וברקים וכעת גנצים למיניהם, ואתם נשארים בחוץ, ואז בדיוק זה שהבנייה תימשך ביהודה ושומרון, ולא תהיינה נסיגות, זה כבר לא כל כך בטוח.
אני לא חושב שנתניהו יעשה כזה צעד. בסופו של דבר, נתניהו יש לו שותפים טבעיים, זה המפלגות החרדיות והימין הדתי, הציוני דתי, ואני בטוח שנתניהו לא יזנח את שותפיו הטבעיים, הוא גם מבין שיש גם עתיד, זה לא הקשר בינינו, השותפות בינינו איננה מסתיימת רק במערכת הבחירות הזאת, או בכנסת ה-21, הוא גם צופה פני עתיד. וכיוון שהוא צופה פני עתיד, אני בטוח שגם אם הוא יגיע להסכמות עם כחול לבן, הוא ירצה שהמפלגות השותפות הטבעיות שלו גם הם תיטולנה חלק בממשלה שתקום.
כן, אבל כחול לבן יכולים לבוא עם דרישות של אג'נדה נגד חרדים או נגדכם, בגלל שאתם ימנים קיצוניים, מטורללים, מזויים וכל מה שאתם שומעים כל השנים, ועומדים בראשכם כל מיני רבני הדתה וסמוטריצ'י מדינת הלכה, ומה אתם רוצים, ועם האנשים האלה אנחנו לא יכולים לשבת. ואם נתניהו יראה שזה האולטימטום של כחול לבן, יכול להיות שאתם תמצאו את עצמכם היום תומכים ומחר משלמים את המחיר.
קודם כל, אני אף פעם לא אומר, אתה יודע, בפוליטיקה הישראלית אין דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל אני כן אומר שגם כחול לבן מבינה שאם הם רוצים להקים אי פעם, אינני יודע מתי, ממשלה עתידית בראשותם בלבד, בלי שותפות עם הליכוד, הם מבינים שהם זקוקים למפלגות החרדיות ולציונות הדתית. ולכן אני לא צופה מצב שבו הם יטילו וטו על צירוף שלנו לממשלה. עכשיו אני מסכים, אין ספק שממשלה כזאת היא לא תהיה ממשלה שבה נוכל לקדם את כל מה שאנחנו מעוניינים במערכת המשפט ובבנייה בביהודה ושומרון ועוד דברים נוספים. אבל גם אם נקדם חלקים מסוימים מהמדיניות שלנו, אני חושב שזה עדיין עדיף מה שמערכת בחירות שרק תיצור עוד כיתוב ותגדיל את הכיתוב ואת השסעים בין החברה בישראל, וכמובן תגדיל את הגירעון התקציבי.
טוב, אז זה אנחנו עוד נשאיר ככה למפלגות הגדולות לראות לאן ההתקוטטות הזאת הולכת קדימה. בוא נעסוק רגע בהתקוטטות הקטנה, המגזרית. מפלגות הימין עדיין מכות זו את זו, וזה עוד קורה לפני שהם מקדמים משהו מול המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. מה יהיה?
קודם כל, אני באמת מצטער על המכתב או על הפנייה של עוצמה יהודית. אני חושב שהיא לא הייתה במקום. היא לא הייתה במקום כי מי שבוחן את ההתנהגות של גם האיחוד הלאומי, גם הבית היהודי כלפיהם, הייתה התנהגות מאוד הוגנת. מיד ברגע שבה מיכאל בן-ארי נפסל, הבית היהודי והאיחוד הלאומי פנו לוועדת הבחירות המרכזית וביקשה לקדם את איתמר בן גביר ממקום 8 למקום 5. לצערנו הבקשה לא התקבלה, אבל מבחינתנו אנחנו בהחלט ראינו חוב מוסרי לעוצמה יהודית ולקדם אותם. עכשיו, לגבי הבקשה שלהם להתפטרות, היא בקשה שמבינים לבד שהיא בקשת סרק. היא בקשת סרק מכיוון שאין אפשרות בממשלת מעבר, אין אפשרות א' להכיל את החוק הנורווגי שהיה הוראת שעה והסתיים בכנסת ה-20, ודבר שני, אין אפשרות לשר לכהן בלי שהוא חבר כנסת. אז זה שהיום השרים פרץ, הרב פרץ וסמוטריץ' התפטרו, אז הם גם התפטרו מהכנסת, זה גם תהיה עילה ברורה, הם גם מפסידו את תפקידם כשרים, וזה אני מניח שגם עוצמה יהודית לא רוצה. אז כך אי אפשר, התביעה הזאת מהם היא לא במקום, היא לא שייכת.
אז את הדבר הזה, דרך אגב, איתמר בן גביר, בן אדם משכיל, נאור, למרות מה שמנסים לתייג אותו, עורך דין, מבין, את זה הוא לא רואה, הוא לא מבין את זה?
אני באמת, אני אומר את האמת, לא הבנתי אותו. אני חושב שאולי הוא חשב שיש איזשהו דרך, כי יש איזה ניסיון לומר שהדרישה להיות חבר כנסת היא רק מהרגע שבו אתה מתמנה לשר. אבל ברגע שהתמנית, אתה כבר לא רוצה להיות שר. זה לא נכון.
זה פלפול ככה מעניין.
פלפול מאוד מעניין, אבל הוא לא נכון. הוא לא נכון. כי מצבם של הרב פרץ ובצלל שונה מהמצב של איוב קרא ואורי אריאל. כי אורי אריאל ואיוב קרא, כשהם נתמנו לשרים, נכון שהם היום אינם חברי כנסת, אבל כשהם נתמנו לשרים, הכנסת כולה הצביעה בעד המינוי שלהם, והיה רוב גדול למינוי שלהם. זה לא כמו הרב פרץ ובצלל שהכנסת לא הצביעה למינוי שלהם. זה מינוי מזוג אחר. ולכן הם חייבים להיות חברי כנסת כל עוד הם רוצים להישאר שרים. עכשיו הנקודה האחרונה, מה שמעלים בעיות שנוגעים לנספח הכלכלי, לפחות מה שאני יודע, הבית היהודי בוודאי יעשה הכל כדי לקיים את כל מה שכתוב בנספח הכלכלי ובהסכם הכלכלי בינינו לבין עוצמה יהודית, וכל מה שמגיע להם אני בטוח שהם יקבלו בלי שום ספק. אף אחד לא חס ושלום לא עולה בדעתו שלא לקיים את ההסכם או לגזול אותם במרכאות במה שמגיע להם.
זאת אומרת, בסופו של דבר, אם ישבו הרב פרץ, סמוטריץ' ובן גביר, אולי גם בן ארי, ישבו באיזשהו חדר סגור כמה דקות, העניין הזה אמור להסתדר.
אין ספק, ואני אומר לך את זה כבר, אתה יכול לזכור, השיחה בטח מוקלטת ותירשם, שבעזרת השם, אני מקווה שהמהלך של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין יצליח, ולא תהיינה בחירות, אבל אם תהיינה בחירות, בעזרת השם, גם עוצמה יהודית ירוצו איתנו, ואני לא רואה כל סיבה בעולם שזה לא יקרה.
מה קורה לגבי בנט, שקד והחבורה שם?
טוב, אתה יודע את דעתי. אני חושב שצריך בהחלט לעשות כל מאמץ לחבר אותם, ושהם יצטרפו גם הם לאיחוד מפלגות הימין. אני מעריך שהיום או מחר, בימים הקרובים, ייחתם הסכם, או יאושרר ההסכם בינינו, בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, מיד לאחר מכן גם עם עוצמה יהודית, ואז אפשר יהיה גם לדון עם הימין החדש. אני חושב שכולנו מבינים שה-250,000 קולות שהלכו לאיבוד בבחירות האחרונות, אסור שזה יקרה, צריך לעשות כל מאמץ שהם יבואו לידי מימוש ולידי ביטוי בבחירות הקרובות.
כשאתה מזכיר הרב בנדן, את 250,000 הקולות, זה כולל את זהות.
נכון, אני עוד רגע אגיד מילה על גבי זהות, אבל אני אומר, כולנו מבינים שלו הימין החדש היה מצליח לעבור את אחוז החסימה, בכלל לא יש ספקות היום, הייתה כמה ממשלה ימנית טובה, בלי בכלל שום בעיה, ולא היינו נזקקים אפילו למפלגה של ליברמן. עכשיו, גם לגבי זהות, נכון שאני בשבוע שעבר הערתי נקודה שנוגעת לאחד מהרשימה שלהם שמדבר על כך שצריך לבטל את ברית המילה. אני חושב שאם מפלגת זהות תסכים או תקבל על עצמה שהנושא של הפרדת הדת מהמדינה או נושא ברית המילה הם לא נושאים מרכזיים בבחירות הללו, והיא תסכים שנושאים הללו לא יהפכו להיות נושאי דגל בקמפיין הבחירות הקרוב, אני לא רואה כל סיבה שלא לצרף אותם. בסך הכל, היום בוודאי הם מצהירים בצורה ברורה שמנשי ימין הם כבר הפסיקו עם, עם מה שאמרו פעם, אמרו בבחירות הקודמות, שהם לא ימין ולא שמאל, והם ילכו עם מי שייתן להם יותר. היום הם אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו שייכים לימין. אז אם כך, אני לא רואה כל סיבה, אם אמרת, כמובן, בכפוף לזה שהם יסכימו והם יבינו שהאג'נדה שלהם בנושא דת ומדינה היא לא רלוונטית כרגע, אז אני לא רואה כל סיבה שלא לחבר אותם, גם אותם, תחת כנפי איחוד מפלגות הימין.
עם זהות, עם בנט, עם שקד, עם נכון, מי שכבר נמצא כן. בפנים, נשארה כן. שאלה ש...
ואני אומר לך את זה, אדם, שאני יודע שמחיבורים כאלו אני אנזק, זאת אומרת, אני אלך עוד יותר אחורה, והסיכוי שלי כן. להיכנס לכנסת אולי הולך להיות קרוב לאפס. ואף על פי כן, אני אומר שהציונות הדתית הרבה יותר חשובה מאלי בן דהן, בוודאי שמדינת ישראל יותר חשובה מאלי בן דהן, וגם אם לא יהיה בכנסת ובלבד שתקום ממשלת ימין טובה, זה ודאי יותר חשוב.
מה עושים עם השאלה שמעסיקה את עם ישראל כבר 2000 שנה? רוצים ללכת בגן עדן ביחד, אבל מי ילך בראש? מה עושים עם העניין הזה?
תראה, אני הצעתי, אני אומר, אני הצעתי לעשות סקר מעמיק, סקר רחב, לא סקר עם 400 או 500 איש, אלא סקר יותר רחב, יותר גדול של כמה אלפי אנשים. זה נכון, זה קצת עולה יותר כסף, אבל אין לי ספק שסקר כזה בקרב הציבור הישראלי ודאי יראה לנו בצורה מאוד ברורה מי אטרקטיבי יותר, מי יכול להביא יותר מנדטים. ואם באמת הסקר יצביע בצורה ברורה על אחד מכל ראשי המפלגות, שכשהוא עומד בראש, אז הבוחרים יבואו ויצביעו יותר לאיחוד מפלגות הימין, ויהיו יותר חברי כנסת, אני חושב שזה מה שצריך לעשות. בסופו של דבר, כולנו מבינים שכדי שהציונות הדתית תהיה לה את הכוח האמיתי שלה, או נקרא לזה, כל המפלגות שנמצאות מימין הליכוד, הן צריכות לצבור כוח. ובפוליטיקה, ככל שאתה צובר יותר כוח, יש לך יותר השפעה, ואתה יכול לממש בצורה טובה יותר את המדיניות שלך.
כן. עכשיו, אנחנו נעזוב רגע את העניין הזה, החשוב והבוער הזה, ונדבר על עניין חדש שמתפרסם היום, וזה קורה בניצוחך כנראה. שינוי בסוגיית ההתמודדות עם תביעות סרק פלסטיניות על קרקעות ביהודה ושומרון. התביעות הללו בוצעו עד כה בהסתמך על קושן טורקי, שנאמר בעדינות, הדיוק ממנו והלאה, ומצאת איזשהו מנגנון שיוכל לפתור את הבעיה הזו.
נכון. אנחנו בשנים האחרונות נתקלים בהרבה פעמים כאשר מדינת ישראל מכריזה על אזור שהוא אדמות סקר או אדמות מדינה ורוצה לבנות בו. הדוגמה הבולטת כרגע שעומד לנגד עיניי זה היישוב הגדול גבעות, שכידוע לאחר חטיפת שלושת הנערים מדינת ישראל החליטה להקים יישוב גדול בגבעות, שזה יישוב ממערב לאזור כפר עציון. דובר שם על קרוב ל-15 אלף דונם, אפשר לבנות שם אלפי יחידות דיור, ופתאום בא ערבי אחד עם קושן, שבו ברגע, מה אתם מבינים במוח? כל השטח הזה שייך אליי, ועם הקושן שלו הוא עיכב במשך כמה שנים את הבנייה ואת התכנון. ולקח זמן רב עד שהתברר שהקושן הזה הוא באמת, הוא לא 15 אלף דונם, אלא 400-500 דונם, הוא צומצם מאוד. אבל התהליך הזה הוא תהליך מסורבל ובעייתי. ועכשיו, אני בעניין הזה באמת, שוב, אני גם פה בהזדמנות זאת מודה גם לראש המנהל האזרחי, ובעיקר ליועץ המשפטי של יהודה ושומרון, אייל טולדנו, שעמל רבות כדי להכין את הצו הזה, זה צו מאוד חשוב, שמקים ועדה מעין שיפוטית שהיא תוכל בצורה די מהירה ותהיה מוסמכת להכריע על גבולותיו של קושן, וזה דבר שיאפשר לנו לדחות את טענות הסרק ואת
הכל. איך היא תכריע? על סמך מה? היא לא הייתה בתקופה הזאת לפני 80 ו-90 שנה.
נכון, אבל עד היום לא היה מישהו שמוסמך להכריע, אז היו צריכים לחפש מודדים וכל פעם למצוא איזשהו תרגילים שיגעו. היום יש גוף מסודר שזה תפקידו, הוא המוסמך לכך, והכרעה שלו היא הכרעה קובעת. כמובן הוא השתמש גם בכלים מודרניים, אבל היכולת שלו היא תהיה יכולת שלא הייתה קיימת עד היום, ולא צריך לחפש היום גופים אחרים ולנסות עד שמגיעים לתוצאה הרצויה. כך שאני מאמין שזה יקדם. יש לנו היום כמה וכמה קושנים באפרת, בעוד כמה מקומות שבהם יש עיכוב בבנייה בהתיישבות, ואני מקווה שברגע המוסד הזה עכשיו נחתם והוא יוכל להכריע מהר באמיתותם של הקושנים ובגודלם, ויאפשר...
אנחנו מדברים על קושנים טורקיים, נכון?
נכון.
הקושנים הירדנים הם ברי תוקף כלשהו?
עד כמה שאני יודע...
כי שם לפי מה שהבנו בסופו של דבר, המלך הירדני אמר, אתה מקבל מכאן עד כאן, אתה מכאן עד כאן, לכל מיני מקורבים, בלי שום קשר להיסטוריה.
אמת, אבל זה לא קושנים, זה חלוקות, חלוקות אדמה שהמלך חוסיין באמת חילק לכל מיני אנשים כדי ליצור שקט ביהודה ושומרון, בתקופה שבה הוא שלט ביהודה ושומרון. נכון, גם זה, אבל אני מדבר בעיקר על הקושנים. הקושן זה מושג, מין מושג משפטי כזה שבו הוא מהווה הוכחה לבעלות על שטח. אבל כפי שאמרנו, הרשות הפלסטינית וניצלה את הרצונות שלה לצמצם את ההתיישבות ועודדה אנשים להגדיל ולהרחיב את הקושנים הרבה מעבר לגודל האמיתי שלהם.
עכשיו נעבור לעוד נושא אחד, נושא שאולי ככה איתו נסיים את השיחה הזאת. מחר יצוין מלא 9 שנים לפטירתו של ה... ראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתה ניהלת את לשכתו, היית בצמידות אליו הרבה מאוד שנים, ואני רוצה קצת לשמוע ממך, קודם כל, עד כמה דמותו באמת מלווה גם אותך ברמה האישית, גם את הציונות הדתית כיום, וגם אם יש איזה סיפור או שניים, הרי נכתבו כל כך הרבה סיפורים עליו, אולי יש איזה משהו שהתפספס ולא שמעו ולא כתבו.
קודם כל, אין ספק שהרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, השפיע עליי רבות. תשמע, אני, אפשר להגיד, חייתי איתו 24 שעות ביממה, כמעט לכל מקום. אתה רואה את האדם בהליכותיו, בהנהגותיו, באיזה נועם לקבל כל אדם. אתה יודע, אני אומר, 7 שנים ממש חייתי בצמידות אליו, לא זוכר אותו פעם אחת שהוא הרים את הכל. לא, ממש, לא הרים את הכל, גם במציאות, והיו מציאות לא קלות. אני אומר, היו מציאות לא קלות, ושדחקו אותו, והוא נדחק, ופתאום, כל מיני דברים שקוראים את הקלות, ובסדר היום, של רב ראשי שהוא, באמת סדר היום מאוד עמוס, תמיד הכל בשלווה, בנחת, בנעימות, שזה, אני חושב, באמת הדבר הנפלא והגדול. ואולי עוד דבר שחשוב מאוד שאני ראיתי לראות, מעולם הרב אליהו לא שפט אדם על פי שמועה, על פי איזשהו לשון הרע שהוא קיבל, אפילו לא על פי פרסום בעיתון. תמיד, אם היה איזה מי שבא, היה אומר, אוקיי, בוא נברר את העניין, קורא לאותו אדם, שואל, מברר. מעולם, מעולם הוא לא קבע את עמדתו על נושא או על אישיות, על מעשה, בלי שהוא ברר את זה לעומק, ולא הסתבר. גם אם זה היו אנשים, בוא נראה, אני אגיד בעדינות, גם אם היו רבנים שהעידו בפניו על דברים, תמיד בדק את העניין לאשורו, גם אם בא העניין עצמו, כדי שחס ושלום לא תצא תקלה מתחת ידו. אני אגיד, נזכר סיפור, אני חושב סיפרתי את זה פעם, אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה ברדיו, אבל אני בערוץ 7, אבל אני אספר לכם. כן. סיפור שאני זכיתי להיכנס עם הרב אליהו ביום ראשון שהוא הגיע להיכל שלמה. וביום ראשון שהרב הגיע להיכל שלמה, הגיע ללשכה שלו, ואז הוא אומר לי, תשמע, אלי, את הכיסא הזה שאני צריך לשבת עליו, אני מבקש שתוציא אותו, תביא לי כיסא אחר. עכשיו אני מודה, אני הייתי מאוד, מאוד תמים, אמרתי לו הרב, למה, מה, כיסא לא נוח? אמרתי לו, אולי הרב תשב, תראה, אולי אתה רוצה שאני אגביע אותו, אני אזיז אותו, בוא נראה, למה הרב אתה ישר פוסל אותו? אז הוא אמר לי, לא, לא, על הכיסא הזה ישב הרב עובדיה יוסף, ואני על הכיסא שלו לא ישב. זה, אני אומר, סיפרתי את הסיפור הזה פעם לרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב הראשי היום. הוא אמר לי, אתה יודע מה, אני מצטער, למה אבא לא שמע את הסיפור הזה ממך? לא, לא חשוב, מה, אמרתי לו, מה אני יכול לעשות? לא, זה, אבל זה באמת, אתה רואה את, את, את הערכה העצומה שהייתה לו על הרב אליהו, לכל תלמיד חכם, על אחת כמה וכמה מבדל, תלמיד חכם עצום כמו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואיך הוא יראה את זה בביטוי מעשי פשוט. אני לא יושב על הכיסא הזה, תביא לי כיסא אחר.
הרב אלי בן דן, סגן שר הביטחון, אני מאוד מודה לך על הדברים, בשורות טובות, ושיהיה בהצלחה אצלכם בזירה הפוליטית.
תודה, תודה לכולם.
כל טוב, שלום שלום. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לעורך הדין אילן בומבך, שלום לך.
צהריים טובים.
אתה מגיש היום עתירה מנהלית נגד ראש עיריית בית שמש, הדוקטור אליזה בלוך, ושל מה שנראה כמו פגיעה בציבור החרדי שבעיר.
בהחלט, יש פה עמותה שמפעילה גנים חרדיים, ולמעשה ראש העיר נתנה פה הוראה שלא לאפשר ברחוב בר אילן, שיש שם גנים של העירייה, לא לאפשר לאותה עמותה לבוא ולקבל את הגנים האלה. מסתבר שמעדיפים ציבור שגר רחוק מהרחוב הזה, ציבור שהוא לא חרדי, למעשה 70% מאלה שכן יהיו בגנים האלה לא גרים ברחוב הזה, ובלבד שאותה עמותה חרדית לא תאפשר את האכלוס של הגנים האלה.
זאת אומרת, כל אוכלוסייה מקבלת מה? זה מתחם כזה של גנים שבו יש לציבורים שונים נוכחות?
אז זהו, קודם כל העירייה מתוקף סמכותה באה ומקצה מבנים ציבוריים. היא צריכה לעשות את זה, אם זה בבתי ספר, אם זה גנים. אנחנו מדברים על חינוך מוכר שאינו רשמי, יש לו את הצרכים שלהם, יש להם גנים שלהם. ולמעשה באים ואומרים להם, אתם יכולים להיות, אבל לא באזור הזה, אלא באזור שיש שם את האוכלוסייה החרדית שלכם. פה, באזור הזה של רחוב בר אילן, יש אוכלוסייה מעורבת, ולכן הם לא באים וזכאים להיות שם. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שלפי הדין, לפי החוק, לפי התקנות, כל ילד יש לו עדיפות להיות בגן שהוא קרוב למקום מגוריו, ומכיוון שהילדים שם ברחוב בר אילן גרים שם, ודאי שיש להם עדיפות מובהקת על פני אחרים. למרות זאת, מסתבר זכויות האלה שמכוח הדין ניגפות מפני זכויות של אנשים אחרים. עכשיו זה מסתבר שיש הסכמים קואליציוניים שראש העיר קרתה בעבר, שזה בדיוק מה שהיא באה וקבעה. עכשיו ההסכמים האלה סותרים, כי מצד אחד בהסכם אחד שניתן נחרד עם דגל התורה, נכתב שהעירייה תפעל להקצות גני ילדים ומוסדות חינוך ודת לכלל התושבים בסמוך למקום מגוריהם, וזה באמת מה שצריך להיות. לעומת זאת, בהסכם שקרתה ראש העיר עם הליכוד, היא באה וקבעה סעיף סותר. היא אמרה, כדי לשמור על אופי והיזון בבית שמש הוותיקה, לא יוקצו שטחים או מבני ציבור נוספים למגזרים שלא תואמים את אופי השכונות הכלליות בבית שמש הוותיקה. אתה שם לב מה כתוב פה? למעשה, מה שהם באים ואומרים, אנחנו לא מאפשרים אם זה לא תואם את האופי של השכונות הכלליות. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו לא נאפשר הקצאה של מבנים ושטחים לאוכלוסייה החרדית בשכונות שהן או חילוניות או שהן מעורבות. אגב, ברחוב הזה, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד חרדים שגרים. אז למה לא לאפשר להם להיות בסמוך למקום מגוריהם? למה אפליה הזו?
אולי אומרת ראשת העיר ואומרים אנשיה, אנחנו יודעים שבית שמש הפכה להיות עיר קדושת שערות על בסיס מגזרי כזה או אחר. כל העשור וחצי האחרונים זה התאפיין בכאלה דברים. אנחנו רוצים להרגיע את האווירה, ואנחנו נעשה את זה על ידי כך שאנחנו נבדל בין אוכלוסיות, ולא ניתן תחושה לציבור חילוני ומסורתי ש אוי ואבוי, משתלטים עליהם החרדים, וזה גורם לסערה גדולה ושוב מאומות.
אבל אין פה שום השתלטות. מה, אתה רוצה ליצור גטו חרדי? אתה רוצה לבוא ולהגיד להם, אתם יכולים רק להיות פה בתחום המושב שלכם, בדלת עמוד שלכם, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, ודאי לא במדינת ישראל, מדינה יהודית. אנחנו לא רוצים לבוא ולצמצם אותם לתחומים אחרים. מה עוד שהחרדים גרים גם ברחוב בר אילן? זה לא רחוב שאין שם חרדים. להפך, יש שם רבים. אז מה, אתה בא ומדיר את רגלם? אתה מעדיף אחרים על פניהם? אנשים שגרים במקומות הרבה יותר מרוחקים? זה קודם כל שיקולים זרים. זה, יש פה אפליה מובהקת, יש פה אי סבירות קיצונית. אני לא רואה את בית משפט בא ומאשר התנהלות שהיא כל כך שערורייתית מצד עירייה כאן, וההסכמים הקואליציוניים האלה הם גם מאוד בעייתיים.
אז זהו, בנושא לא... זה של ההסכמים הקואליציוניים, אתה בטוח שהזירה הנכונה היא זירה משפטית? אולי יש כאן עניין שיבואו אנשי יהדות התורה, ינפנפו בהסכם שאצלם, מול אנשי הליכוד, שינפנפו בהסכם שאצלם, ויחליטו, רוצים לפרוש עכשיו מהמועצה, רוצים עכשיו לייצר הפגנות, להראות את התנהלותה של ראשת העיר, הכל בסדר. השאלה היא אם זה לא עניין שצריך להוציא אותו מקירות בית המשפט.
לדעתי לא, קודם כל העמותה שאני מייצג היא עמותה חרדית, היא לא קשורה לגורמים פוליטיים, היא לא נכנסת לשיקולים פוליטיים, זה לא מעניין אותה, היא בסך הכל באה וצריכה 4 כיתות גן לאוכלוסייה של כ-90 ומשהו ילדים שאין להם שום פתרון. אתה יודע, הלימודים, שנת הלימודים ממש עומדת אחר כותלנו, עומדת להיפתח, אין להם שום פתרון שבאים ונותנים להם. יש פה משאב ציבורי, צריך להתנהל איתו בצורה שוויונית, והם לא זכאים לזה. לכן ההיבט הפוליטי פה, אני חושב שאסור שיבוא ויהיה על חשבון זכויות המיעוט. ברגע שסיעה גדולה כמו הליכוד, אז אתה בא ונותן להם מה שהם רוצים, ואתה מקפח אנשים שהם לא שייך לזרם שתמך בך או שבחר בך לראשות העיר. אני חושב שזו התנהלות שהיא מאוד חמורה, שאני לא רואה את בית המשפט בא ומאפשר את זה. זה פשוט מצוקה אמיתית של... של הציבור החרדי שלא לא מקבל פתרונות מתאימים.
באתם איתה בדברים לפני שניגשנו
כן,
להרכאות?
כן, בהחלט. באנו בדברים. קיבלתם? הייתה בהתחלה, הייתה תשובה שהיא באה ולומדת את הנושא, ובהחלט הנושא הזה מאוד חשוב, ואז עברנו לשלב ההתכתבות וכבר לא קיבלנו מענה, ובגלל שהזמן דוחק, יש פה סד זמנים מאוד מאוד קצר, ולכן בנסיבות אלה פנינו היום לבית המשפט המחוזי בירושלים. אנחנו מבקשים דיון דחוף, ואנחנו מקווים שאכן ראש העיר תתנהל סוף סוף בהתאם לדין.
אז אנחנו נעקוב. מעבר לזה, אנחנו גם ביקשנו את תגובת העירייה. אנחנו מקווה שנקבל מלשכתה של ראשת העיר את התשובה. עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
מחר יום חמישי ברמת גן יוצגו יצירותיהן האומנותיות של 10 אמניות דתיות יוצרות במגוון תחומים. זה קורה במסגרת המיזם יוצרות במה, שאנחנו רוצים לשוחח עליו ולשמוע מה הוא ומה עומד מאחוריו. ואיתה נמצאת על קו הטלפון אחת ממובילות המיזם, המוזיקאית יעל קבסה. שלום לך.
שלום, שלום.
לפני שנדבר על מה שעומד להיות מחר, ספרי לנו קודם כל מה זה יוצרות במה, ממתי זה, לשם מה זה?
אוקיי, אז המיזם עצמו הוא מהחצי שנה האחרונה, אבל הוא התבשל ככה לא מעט זמן. מובילה אותו שרון רוטר, היא זמרת יוצרת, כותבת, מלחינה, והיא ממש בנפשה העניין הזה של לקדם יצירה יהודית נשית. שותפות לו שלומית פיינגולד, שהיא בעצמה שחקנית ויוצרת, היא יועצת עסקית לאומנים, והיא נמצאת בתעשייה. בלה גל בקובצה, שהיא מנהלת מרכז נשי להתחדשות ברמת גן. חגית בן אברהם, שהיא בעבר הייתה מנהלת שיווק של להקת המחול בצבע, ואני מוזיקאית ויוצרת ומתעסקת בפרויקטים של אמנות במה.
אגב, כל הנשים הללו שהזכרת הן נשים דתיות? זאת אומרת, הן נמצאות, אני שומע, בעברן במוקדי תפקידים, לאו דווקא מתויגים מגזרית.
נכון, נכון. נכון, אז חלקם באמת עשו את המסע שלהם ממגזר שאינו שומר מצוות, וחלקנו כן צמחנו בסביבה הזאת. המכנה המשותף לכולנו שאנחנו שותפות לחזון הזה, שאנחנו רוצות לקדם את היצירה הנשית, אנחנו רואות בזה אבן דרך מאוד חשובה בהתפתחות שלנו בתור עם ובתור נשים בכלל. וחלק מאיתנו יוצרות ממש ומופיעות, וחלק מקדמות אמנים, חלק כולנו שותפות לרעיון של באמת נשים שמופיעות לפני נשים, עושות את זה לפי כללי ההלכה, צריכות לקבל את הבמה הראויה להם, וזה בעצם סצנה שאנחנו רוצים להתחיל להניע את הגלגל הזה מכל הכיוונים, זאת אומרת, גם לקחת יוצרות ולקדם אותה מבחינה מקצועית ואיכותית, שהיצירה תלך ותעלה ברמה שלה, וגם שהתעשייה ושהבמות והאולמות ייתנו את המקום ליוצרות שמופיעות לפני קהל נשי. זה בעצם לאחוז את החבל בשני קצותיו, כי אנחנו רוצות לקדם יצירות שיהיו באיכות וברמה, ורוצות לאפשר את הפתיחה של המקומות, ושקהל פשוט יבוא, יגיע, ונוכל להתחיל להניע את זה.
כדי שבמות באמת תיפתחנה בפניכן, אני מתאר לעצמי שאת לא מדברת על במות מגזריות, אלא משהו מעבר לזה. והשאלה אם כשמגיע מפיק של פסטיבל או של כל אירוע יצירתי ואמנותי, הוא לא אומר לכם, אין מה לעשות, אני לא יכול, אני צריך למכור כרטיסים. ואתן נותנות לי מלכתחילה במצב שרק 50% מהאוכלוסייה הוא קהל היעד. אני צריך להרוויח כסף.
טוב, קודם כל אני אגלה לך סוד, יש הרבה אומנים שלא כל האוכלוסייה תלך אליהם. זאת אומרת, יש איזו אשליה שמי ששומעים אותו ברדיו, אז כל הקהל אוהב אותו, או כולם יקנו כרטיסים. יש לכל אומן את היצירה שלו, את הסגנון שלו, ואת קהל היעד שלו. זה נכון שסטטיסטית אולי פחות אנשים יכולים לקנות.
אבל בתוך קהל היעד הזה צריך לחלק לשניים.
נכון, אבל מצד שני, להופעות לקהל נשים יש אנרגיה אחרת. זה משהו ששווה לנצל אותו, להסתכל עליו לא בתור דפקט, אלא בתור אפקט. יש לזה עוצמה אחרת, יש דברים שאפשר לעשות אחרת כשיש רק קהל נשי. זה פשוט אנרגיות אחרות, ומי שהייתה גם בתור קהל בהופעות שהן רק לנשים מרגישה את זה, ובטח כשאת אומנית שמופיעה, זה משהו שמאוד מורגש. אני רק חייבת להגיד שהמגמה שלנו היא לא רק לפרוץ מחוץ למגזר, זאת אומרת גם בתוך המגזר הדתי, החרדי, בסביבה שמבינה את זה או חיה ככה, עדיין יש מה לקדם, כמו שאמרנו, גם מבחינת איכות ומקצועיות של יוצרות, וגם מבחינת לייצר הרבה יותר סיטואציות ובמות ואירועים שהאופציה הזאת להופיע לקהל נשי בלבד היא אפשרית.
אז אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאת אומרת שלאו דווקא לפרוץ החוצה, לא נעים לומר, אבל ישנה איזושהי תחושה שהקהל המגזרי נותן כבוד, הערכה ועיקר ותפארת דווקא למי שקיבל את ההכרה בגלי צהל ובשאר המקומות הללו, עיין ערך ישי ריבו וחנן בן ארי וכל החבר'ה האלה שהם פרצו, אז פתאום הקהל המגזרי מחבק ומתעלף בפניהם.
זה נכון, אבל זה קורה בגלל, בעיניי, בין השאר, בגלל שהם פשוט עושים דברים טובים, הם פשוט עושים יצירה איכותית, הם פשוט יודעים לעשות העבודה, הם עושים את זה מקצועי, עושים את זה כמו שצריך. גם בתוך המגזר, מי שעושה את זה ועושה את זה כמו שצריך, מקבלת ומסוגלת להופיע, למתג את עצמה, להתפרנס מזה. אפשר לראות דוגמאות של נשים שהן באמת מצליחות לעשות את זה, ואתה יודע, גלגלת או מה שזה לא יהיה, אנחנו שולחים את לחמנו על פני המים, אם הם יחליטו לפתוח, יחליטו, ואם לא, לא, עדיין אפשר לייצר תעשייה, גם בלי גלגלת, זאת אומרת, זה עדיין אפשרי. אבל בהחלט, כמו שאמרתי, יש לנו גם שאיפה לעשות את זה בתוך המגזר, להעלות את הרמה, להעלות את האיכות ולהעלות גם את הכמות, וגם כן להכניס נישות לתוך פסטיבלים שבעצם מתוקצבים מכספי ציבור.
בפסטיבלים שקורה, היום של פסטיבלים אומנותיים, פסטיבלי במה כאלה ואחרים, ישנה את ההבנה שלפחות מבחינת הקובעים, מה יופיע ומה לא יופיע, צריכות להיות נשים ולא רק גברים, כי יש נשים אומניות שפשוט לא תופענה בפני המבקר שצריך להחליט במידה והוא גבר?
אתה שואל אם הוועדה
האומנותית
של פסטיבלים מאפשרת לבחון את זה?
אני רוצה לצורך העניין להופיע, אבל אין מה לעשות, בוועדה שתהיינה רק נשים. יש איזושהי הבנה בפסטיבלים שאולי צריך את הפינה הזאת לסגור?
לזה עוד לא הגענו, כי אני חושבת שזה יותר פשוט להעלות את זה לפני הוועדה בשביל בחינה מקצועית, אבל הבעיה היא נמצאת במקום אחר. הבעיה היא שבדרך כלל במגזר הכללי יש איזשהו פחד מלסגור במות לנשים, שחלילה לא יהיה כאן איראן או משהו כזה, ואפילו נשים בעצמם, שנושאות את דגל הפמיניזם, מדירות נשים שמבקשות לשמור על, על הסביבה הזאת ועל ועל ההקשר של להופיע רק לקהל נשים. זאת אומרת שאנחנו בעצם מבקשות להיכנס בתנאים שאנחנו יכולות להופיע לאירועים במגזר הכללי, אבל לא, הפמיניסטיות יגידו לנו לא, אתם לא יכולות להופיע ככה. זה פוגע בתדמית הנשית שאנחנו רוצים ליצור במרחב הציבורי, ובסופו של דבר מה שקורה זה שבשם הפמיניזם מדירים אותנו, הנשים שמבקשות לשמור על, על התנאים האלה. עכשיו, מה שמעניין לחשוב זה לו היו אלה, אני יודעת מה, נזירות איטלקיות או קושיות אפריקאיות מגניבות שעושות איזשהו טקס רק לנשים, איכשהו שם זה היה נראה לי מצטייר מאוד אותנטי ומגניב, והיו נותנים לזה מקום, אבל כשזה מגיע ככה, פשוט בגלל שזאת ההלכה ואנחנו רוצות לשמור עליה, גם כשאנחנו יוצרות ומופיעות ועושות מזה עסק, אז זה מתקבל אחרת. אז זה בעצם מה שאנחנו לוקחות על עצמנו, להשמיע את הקול הזה, להעלות את הרמה, להעלות את האיכות, להעלות את הכמות, ולהיכנס לכל המקומות שמאפשרים, ועושים את זה בחום. עכשיו, מה שמפתיע זה שבאמת אנחנו שומעים ופוגשים אנשים במגזר הכללי שהם מאפשרים לזה לקרות, פתוחים לרעיון. ולכאורה דווקא במגזר שלנו, כמו שאמרת קודם, יש איזה זלזול טוב. נו, הם משלנו, היא הבת של השכנה או של הבדודה, אני מכירה אותם בחוק הדתיים שלובים, איכשהו ישר הופך את זה לסוג של תחביב ולא מקצוע. אבל
הנקודה, אני בכל מקרה, הנקודה הזאת שאמרת לגבי הפמיניסטיות שמונעות מנשים להופיע רק בגלל שזה לא מתאים לאג'נדה, היא נקודה בהחלט מעניינת ומאבק בהחלט שנשמע מורכב ומעניין לאן הוא יתקדם.
אני יכולה לספר לך שהיה איזה פסטיבל ממש השבוע שביקשנו לסגור בו מתחם לנשים, ומנהל הפסטיבל, דיברתי איתו ארוכות, והוא אמר, תראי, אני נמצא באמצע, מצד אחד אני חוטף ריקושטים על זה שאני לא סוגר מתחם לנשים, מצד שני באות נשים ואומרות לי, רק אל תשים את הנשים בצד, תשים אותנו על הבמה המרכזית. אז הוא מרגיש שמה שהוא לא יעשה, הוא יקבל ריקושטים מכל כיוון. זה מורכב.
בעיה לא פשוטה. אני רוצה לשאול אותך, כן. שאלה אולי שיהיה מי שיגדיר אותה ככופרנית מעיקרה. יכול להיות שאולי הסוס הזה של נשים יוצרות וצריך לדאוג להם ולפתח אותם, הסוס הזה אולי היה טוב לפני 10 שנים, הוא אז דהר ודיברו עליו לא מעט. היום כל אולפנה מתחזקת חוגים ומגמות לקולנוע ולתיאטרון ולשירה ולמוזיקה ולמחול, וכל מדרשה דואגת לעניין הזה, וישנם כל מיני תיאטרונים קטנים אמנם, אבל הם קיימים, הם מופיעים ומדלגים מיישוב ליישוב ומקהילה לקהילה. אולי הדבר הזה כבר קיים, ונכון אולי להמשיך אותו, אבל לא כל כך, סליחה על הביטוי, להתבחיין על משהו שהוא כבר אולי לא קיים.
טוב, קודם כל אתה באמת מציין משהו שהוא באמת התפתחות מרשימה, כי כשאנחנו היינו בגילי התיכון באמת זה לא היה קיים, אז זה באמת התקדמות. דבר שני, אנחנו לא מתבחיינות, אנחנו עושות, אנחנו בעצם יוצרות במה.
שיערתי שהמילה הזאת תקומם אותך וזה בסדר.
לא. אנחנו באמת עושות, אנחנו כן חושבות על, זה יכול להיות קמפיין שקורה לא לקפח, אבל באירוע הקרוב שאנחנו מדברים עליו, אנחנו יוצרות במה לאומניות. החלטנו שבמקום להתחיל להתבחין, ואנחנו מתחילות לעשות, אנחנו גם מדפקות הדלתות ומחפשות את הנישה הזאת, וגם יוצרות את המרחב הזה לנשים להופיע, וגם בהמשך יש לנו תוכניות לקדם את היוצרות, אמרנו, מבחינה מקצועית, מבחינת איכות. מה שכן, ציינת את זה שבאמת יש הרבה מקומות שבהם לומדים את זה, אבל בלי שיהיה מישהו שהוא, בוא נגיד, עושה את זה לשמה ולא רק בשביל ללמד, אז זה יהיה קשה להחזיק את הדבר הזה, בגלל שתיכוניסטיות או ילדים אפילו שלומדים את זה, יש להם מודלים, הם מסתכלים על אנשים, הם שומעים שירים, הם רוצים להידמות להם, הם רוצים להיות כמה, הם רוצים ללמוד מהם, וזה חשוב שבמקומות האלה יהיו גם אנשים שזה העיסוק שלהם, שמתפרנסים מזה, שהם עוסקים בזה, שהם יוצרים, וזה משהו שצריך, זה צריך להיות מסודר מבחינת תקציבית, שיהיה ערוצים קבועים, שיהיה בהיכלי תרבות מקומות ליוצרים מהסוג הזה. זה משהו שלא מספיק רק להחזיק אותו במדרשות ובאולפנות. זה משהו שיש אנשים שצריכים ליצור, להיות ועכשיו, מודלים, להיות השראה.
ועכשיו במעט הזמן שעוד נותר לנו, נתמקד רגע באמת במה שעומד להיות מחר ברמת גן. האירוע הזה עומד בעצם, הוא בעצם בפינצטה, 10 אומניות, מתוך כמות גדולה בהרבה שהציגו את היצירות שלהן בפניכן. איך החלטתם מה כן ומה יחכה להזדמנות הבאה?
כן, קודם כל זה באמת בפינצטה, אנחנו היינו מוצפות באופן שלא לא ציפינו, ובאמת היה דדליין להגשה, ואז סגרנו את ההגשות. ישבנו הרבה, הקשבנו לחומרים, ראינו דברים, התלבטנו בינינו לבין עצמנו ודירגנו את זה. קודם כל היה חשוב לנו לתת מקום גם ליוצרות שהן מתחילות, שהן בתחילת הדרך, ולא רק להביא פה דברים מוגמרים. זה חשוב בשביל לתת תקווה למי שמתחילה, זה חשוב בשביל הרבה נשים שלא מאמינות שהן מסוגלות לעשות את זה עם בית וילדים נגיד, או עם כל המגבלות הקיימות. רצינו להביא גם את הקול המתחיל, הצעיר, הבוסרי עדיין. אז לזה רצינו לתת מקום. רצינו לתת מקום ליוצרות שהם עשו את זה, זאת אומרת שהם עשו יצירה איכותית, הביאו משהו שנשמע טוב, שעשוי טוב, שמופק כמו שצריך, שמוגש כמו שצריך. וגם רצינו ליצור ערב שמבחינת רצף הוא עשוי טוב, לא סתם הדבקה של אוקיי, בוא ניקח מפה, ניקח משם, שהוא מייצר איזשהו מהלך מסוים. ובמקביל לקחת מכל מיני ז'אנרים, גם ממוזיקה, גם מתיאטרון, גם מסטנדאפ, אז היה באמת מלאכת מרכב, מלאכת
פסיפס שכזה.
מרכבה מאוד, כן, מאוד דרשה הרבה מחשבה ותשומת לב. היו יוצרות מצוינות שפשוט לא הצלחנו להכניס כי היינו מוגבלות, ואנחנו עם הפנים קדימה, זאת אומרת, אנחנו חושבות על האירוע הבא, ואנחנו חושבות גם באמת איך מתוך כל המאגר המרשים שפנו אלינו, אנחנו יכולות לקדם יוצרות לסיטואציות אחרות, לא רק לאירוע שאנחנו מפיקות, אלא באמת לפסטיבלים, באמת לכל מיני סיטואציות שאפשר לקדם אותם. ויותר מזה, אנחנו בעצם מרגישות שיצרנו פה איזשהו בית, איזשהו מרחב, איזשהו שיתוף בינינו. קבוצת הפייסבוק שקמה היא קמה בדיעבד, זאת אומרת, לא התחלנו מזה, אבל אנחנו רואות איך הקשרים בין היוצרות יכולים להניב שיתופי פעולה. אנחנו באמת רק בתחילת הדרך עכשיו.
יפה מאוד, אז מחר זה קורה במדרש לאה ברמת גן, זה עדיין אגב פתוח לקניית כרטיסים או שזהו מלא, נגמר
עדיין
סיפור?
עדיין פתוח, זהו, כרטיסים נגמרים ממש בקצב מרשים ואנחנו באמת לא נאפשר כניסה בגלל שמספר הכרטיסים מוגבל, אבל באמת נרשמת התעניינות רבה וגם יהיו במקום אושיות תרבות, עיתונאיות שהזמנו, אנשים שחשוב להם לקדם את האג'נדה הזאת, ואנחנו באמת עובדות על זה כדי להפיק את זה ברמה הכי טובה שאפשר.
יפה, יעל קבסה, מראשי, מראשות אומרים, נכון היום, כך צריך להגיב ולהקפיד, מראשות ארגון או יוזמת יוצרות במה, נאחל לכם שיהיה בהצלחה, תודה רבה לך, יום
תודה,
טוב.
תודה רבה, כולן מוזמנות.
כל טוב. עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לחבר הכנסת מיקי זוהר. לסגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. לאורך הדין אילן בומבך. למוזיקאית יעל קבסה. לכם על ההזנה, עשו בחלי המתואים שרות טובות. להשתמע. נוסיף ונציין שעד השעה הזו שבה אנחנו משדרים את היומן לא קיבלנו את תגובת עיריית בית שמש לטענות שאלה כאן עורך הדין אילן בומבך. כמובן כאשר תגיע תגובת העירייה אנחנו נפרסם אותה במלואה.